מדברים אסיה, שלום לכולם, אני כאן יואב סדן, אני נסעתי במיוחד להרצליה בשביל לפגוש את דניאל יום טוב. דניאל יום טוב הוא מנהל הפיתוח העסקי של זום אמדי, זומד,
כן.
באסיה פסיפיק,
נכון.
עם התמחות ספציפית בסין.
נכון. היי, מה העניינים?
אז מה שאנחנו נעשה היום בפרק, אנחנו נעשה כמה דברים. אחד, אנחנו נצטרך לעשות קצת יותר רקע ולהבין יותר טוב מה זה user acquisition, מה בעצם קורה בעולם הזה, מה זה advertiser, מה זה publisher, בשביל שגם מי שפחות מבין ידע גם יותר, ואחרי זה ניכנס איך אתה הגעת לזה, מה הרקע שלך, ואז בסוף נסיים, עם כל זה נשלב, אתה יודע, את סין, APAC, ותרונות, חסרונות, גודל, קיצור, נצלול לזה שם.
בטח.
סבבה? בוא נתחיל כזה מההתחלה. איך אתה הגעת לזה? איך אתה בכלל הגעת למצב שאתה מנהל מחירות או מנהל פיתוח עסקי לסין בסינית, כן?
כן. אוקיי. אז נתחיל בזה. הסיפור שלי לומד סינית הוא קצת מצחיק. וכמובן לא מגיעים לסינית בדרך טבעית, ככה אני מאמין לזה, כי אף אחד לא באמת מאמין שהוא ידע לדבר סינית וכל זה. הכי חשוב זה, בעצם ישבנו, אני התלבטתי ב-2013 מה ללמוד, ב-2012 מה ללמוד, אחרי פסיכומטרי, החלטתי שאני לא מעוניין לעסוק לא במשפטים ולא בתקשורת, שני תחומים שכבר יצא לי לעסוק בהם בצבא. ובעצם ישב אצלי חבר ככה בערב, חבר טוב שכבר למד באוניברסיטה העברית, והוא אמר לי, תגיד למה, כאילו דיברנו על הלימודים וכל הדברים האלה, והוא אמר לי, תגיד למה שלא תלך ללמוד סינית? הכל היה נשמע לי כזה, לא יודע איך להסביר את זה, אבל יש דברים בחיים שגורמים לך להרגיש כאילו ההחלטה הזאת הולכת להיות נכונה מאוד. קמתי בבוקר של אחרי, החלטתי שזה הכיוון, אפילו לא בדקתי שום דבר, נכנסתי לאתר של האוניברסיטה העברית, ובאמת נרשמתי ללימודי אסיה, בדקתי איפה לומדים סינית. האוניברסיטה העברית, ידעתי שאני רוצה ללמוד שם, וידעתי שאני רוצה ללמוד מדע המדינה, כי זה מאוד עניין אותי. אבל באמת התחלתי ללמוד מדע המדינה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית, ואז בעצם בתחילת הלימודים, בעצם המומנטום השתנה מעניין מאוד גדול במדע המדינה לעניין מאוד גדול לתחום של סין. ריתק אותי. הכוונה הראשונית שלי הייתה בעצם לפתוח שוק, לפתוח לעצמי שוק חדש וגדול יותר. הרגשתי שהשוק פה הוא מעט קטן, והשאיפות שלי היו גדולות יותר מבחינה גלובלית. ובאמת תחום העניין באמת שאב אותי פנימה, התחלתי להתמקד מאוד 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 בסינית, בהבנת התרבות, בהבנת התרבות העסקית, גם ההיסטוריה מאוד משכה אותי, ובעצם לאורך הלימודים הבנתי שהלימודים עצמם לא יספיקו. מבחינת הסינית, באמת הייתי מהמובילים בכיתה, וזה באמת מבחינת כל הנושא הזה של השקעה. והשקעה של זמן. ההשקעה של הזמן הייתה גובה ממני המון, כי גם עבדתי בתקופת הלימודים, ובעצם הייתי מוצא את עצמי בסביבות 3 או 4 שעות, בכל שלוש השנים הראשונות של התואר, בעצם 3 או 4 שעות ביום, כותב סימנים, לומד, מחכים עוד. בין השנה השנייה לשלישית, בעצם הביקור הראשון שלי בסין, נסעתי לקורס קיץ בצ'אנגצ'ון, צפון מזרח סין. חודשיים שנתנו לי מקפצה ענקית בעצם לשפה, יותר ביטחון, יותר הבנה שזה באמת מה שאני רוצה לעשות. ועם הזמן ואיך שהחיים גוררים אותך, החלטתי במקום לעשות שנה של אחרי התואר של לימודי סינית בסין, החלטתי באמת נפתחה תוכנית חדשה של האוניברסיטה העברית, של תואר שני כפול. אז עשיתי תואר, התקבלתי למסלול הזה, עשיתי תואר ראשון בלימודי אסיה, ועשיתי תואר שני שני בעצם באוניברסיטת ג'יאו טונג בשנחאי, כולל תזה. את התזה שלי כתבתי על תחום סופר מעניין בסין, שזה תחום של התנדבות, בעצם תחום שהתפתח, החל, זה מצחיק לומר, אבל התחיל להתפתח מעל שנת 2008, בעצם רעידת האדמה הגדולה בסצ'ואן, שדרשה באמת למעלה ממיליון מתנדבים לשקם את האזור, להציל אנשים, ובעצם הממשלה הבינה שהיא, הממשלה הסינית הבינה שהיא לא יכולה להתמודד לבד עם הכל, ובעצם צריך לפתח את כל התחום הזה של התנדבות, ובעצם המודעות גדלה, ולכן העבודה הזאת, התזה, הייתה מאוד מאוד מעניינת, וגם היו הרבה מאוד תובנות לגבי תחום ההתנדבות בסין, ולאן הוא הולך בשנים שאחר כך. בשנה הראשונה, בשנה הראשונה בארץ, במהלך התואר השני, התחלתי לעבוד בחברת תכשיטים, מותג בינלאומי, שבדיוק גם כן החליט להתחיל לפתח את השוק הסיני אצלו. עזרתי להם בעצם להקים, עזרתי להם בעצם בהקמת החנות בבייג'ין, הלכתי והכשרתי שם את הצוות, צוות בינלאומי של, היה לנו שם עובדת גרמנית ושתי עובדות סיניות. באמת עם הזמן בעצם תפסתי תאוצה, עבדתי בעיקר עם לקוחות סינים, גם בפיתוח עסקי וגם במחירות.
זאת הייתה העבודה הראשונה שלך בזמן התואר השני.
כן, שהתמקדה ממש בסין, שהצלחתי בפעם הראשונה באמת להשתמש ולנתב את השפה הסינית ואת כל הידע שצברתי, גם המקצועי וגם הלימודי, בעצם על כל הנושא הזה הצלחתי באמת לנתב את עצמי לשם. זה גם משהו שאני חושב שמאוד חשוב לחבר'ה שמחליטים ללכת במסלול הזה. בעצם הלימודים עצמם לא מספיקים, וחייב להביא את עצמך, אם זה חשוב לך, חייב להביא את עצמך הלאה, ולדחוף את עצמך למקומות, גם אם הם קשים ומאתגרים, שיובילו אותנו עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה, כדי להיכנס לשוק הזה, כי הוא לא שוק פשוט. וכשעברתי לסין יחד עם אשתי, באמת נפתחה ההזדמנות הזאת להרחיב את הפעילות בסין עבור החברה, והפכתי בעצם למפתח העסקי של החברה בסין, יחד עם שותף סיני, סמואל לי.
דש.
כן, הוא באמת בחור משכמו ומעלה, שגם עזר לי המון בעצם במעבר הזה, שהוא מעבר לא קל, למדינה חדשה, לתרבות שונה. ובאמת התחלנו במסלול של יצירת שותפויות עסקיות, ניהול פרקטי של החנות בבייג'ין. אז הייתי נוסע פעם בשבועיים באמת לבייג'ין משנחאי. הרבה סופי שבוע, הרבה עבודה, הרבה ארגון של תערוכות, יצירת שותפויות, יצירת מאגר לקוחות, כל הנושא.
סליחה שקטעתי אותך. אם יש שותף סיני מקומי, אז איפה היה הערך המוסף שאתה ידעת להביא שם? בזה שאתה יהודי וסטריאוטיפית מבין ביהלומים, או בזה שידעת לעבוד עם הערבים, או...
הנושא הוא כזה, אני מאמין שבעצם החשיבה הישראלית שלנו, וגם בעוד איזשהו מקום, הנושא אפילו היותר חשוב, זה כל העניין הזה של סוג של משרת אמון, של החברה שעבדתי בה, אומנם היא חברה בינלאומית, אבל היא, הבסיס שלה הוא בישראל. חברה מאוד מאוד גדולה, שמה איבל. תחום ההתמחות הוא פנינים, אבני חן ויהלומים, ובעיקר עיצוב. זו חברה שזכתה בהמון המון פרסים בינלאומיים. ומה שאני הבאתי בעצם לתוך הדבר הזה, זה א' כל, את כל הידע שלי בשפה, גם בניתוח החיצוני, של בעצם התרבות וכל המערכת הזאת, המערכת אם אפשר לקרוא לזה, המערכת העסקית והתרבותית שאתה מביא לתוך השוק הזה, שהיא שונה מנקודת המבט של בחור סיני שבא לעזור לנו.
אוקיי.
ומעבר לזה, חשוב לומר, המון 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 אמון. זאת אומרת, המון אמון, זאת אומרת, זו הייתה משרת אמון, גם נתנו לי, ואחרי די הרבה זמן בחברה, שבאמת סמכו עליי, ואני מאמין שבכל סביבה עסקית, מעבר להכל, חשוב להביא את עצמך, ואת מי שאתה, ולהיות בן אדם לפני הכל, ולייצג ערכים מסוימים שאתה מאמין בהם, כדי להביא את החברה למקום שהיא רוצה להיות בה בסין. תהליך מאוד לא פשוט שהיה לנו בתחום הזה, זה תהליך של ברנדינג. כי הסינים המון פעמים לא קונים אם הם לא מכירים את המותג. הם יעדיפו להוציא את $10,000 שלהם על תכשיט שכתוב עליו CC של שנל. מאשר להוציא את אותו סכום, אפילו שהם יאהבו מאוד את התכשיט שהם ראו והתלבטו עליו. אבל בגלל, כשמבינים את ההבנה התרבותית, שהם יעדיפו ללכת לאירוע ולא להתחיל להסביר מה זה התכשיט המאוד יפה הזה שזכה בפרסים ממקום ככה וככה וככה וככה, אז יש פה גם תהליך של יצירה, בתוך הברנדינג יש תהליך יצירה של אמון מאוד גדול בתוך המעגל הסיני הזה, וזה אני מאמין...
איך עשיתם את זה בקצרה?
מה שעשינו זה נע בכל מיני כיוונים, אבל יצרנו לעצמנו מעגל לקוחות מאוד 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 נאמן, שמכיר אותנו, הולך אחרינו, ובכל הזדמנות שהיה, גם זה מפה לאוזן, חבר מביא חבר הרבה יותר חזק לטעמי מסין, בסין, מאשר מרקטינג וברנדינג מאוד מאוד גדול. זה היה מאוד נכון בשנות ה-2000, לדעתי, בבום הגדול שהיה בסין, והתרחבות מאוד גדולה, שכל המותגים הגדולים באמת נכנסו. אז יכלת לעשות המון 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 טעויות ועדיין היית גדל, כי המערכת הפוליטית וגם המערכת הכלכלית שנוצרה אז קצת אחרי הרפורמות, תהליך שמאוד עזר לפתיחה של סין אל מול העולם, וגם עזר לשוק הכלכלי שלה לגדול, ובאמת היום לעשות ברנדינג בסין הרבה הרבה יותר קשה, צריך ליצור אמון. אחד הכלים הראשונים שהשתמשנו בהם זה פתיחת החנות הבוטיק בבייג'ין, כי זו השאלה בעצם הראשונה ששואלים אותך, לא אפילו אם יש לכם חנות בסין, אלא האם יש לכם חנות בבייג'ין? זו שאלה ראשונה שנשאלת כדי ליצור איזשהו ביטחון יחד עם הקהל הלקוחות שלך. דרך נוספת הייתה שארגנו אירועי מחירה מאוד אקסקלוסיביים בשותפויות עם בנקים, עם כל מיני ארגונים, עם שותפים אחרים שעוסקים בתחום הזה, השתתפות בכל מיני תערוכות מאוד מאוד גדולות. הדוגמה הטובה ביותר זה Guardian Fine Art Asia, השם בקיצור הוא די מצחיק, זה ג'יפה, אבל זה התערוכה הכי יוקרתית באסיה לכל הנושא הזה של high-end וכאילו fine jewelry וארט, שאנחנו בדרך השיווק שלנו חשבנו בעיקר על זה, כי רצינו לא, כאילו המותג הוא לא רק בנושא של תכשיטים, אלא הרבה יותר בכיוון של אומנות, ולשם חיוונו את כל תחום הברנדינג, ובאמת עשינו שם עבודה מאוד טובה, מחירות ברמה יחסית גבוהה, וזו הייתה התקופה בסין.
אחרי זה, אחרי זה, אחרי שעבדת שמה בתוך עסקי, מה עוד, איך, איזה עוד שלבים היו עד שהגעת לפה?
אז זהו.
יש הרבה?
יש לא מעט. כשהיינו בסין, באמת הרגשה בשנחה הייתה שהזמן לא עוצר מלכת. אתה כל הזמן נמצא בסוג של מרוץ. פגישות בימי שבת, בימי ראשון, הזמן הוא לא באמת מהווה פקטור למה אתה עושה, וכאילו מה שהעבודה מצריכה ממך, זה בעצם אתה מבצע, ואתה לא עוצר לחשוב כאילו, האם אני צריך לעבוד עכשיו, מתי אני צריך לנוח, האם יש נסיעה לבייג'ין, או לחנג'ו, או לערים אחרות, בשביל באמת לעשות את מה שאתה צריך, באמת עושים ואחר כך, חושבים, גם פתחנו שם בתקופה של חצי שנה האחרונה בסין, יזמנו רעיון של תוכנית תיירותית, עשינו סיורים לישראלים שמגיעים לטייל בסין, ממש עם רקע היסטורי לפי קהל היעד שלנו, ממש פרויקט אישי שלי ושל אשתי, שגרם לנו מאוד 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 סיפוק והנאה, ובאמת אתה, התחושה שם שאין משהו שיכול לעצור אותך, כאילו אתה באמת, השמיים הם הגבול, וככל שתעשה יותר, ככה יהיה, כאילו, צריך לנסות ולראות מה עובד ומה לא.
זה עדיין ההרגשה שיש ככה בסין היום לאנשים שמגיעים ונכנסים ומנסים? או שזה בגלל שזה היה בגלל הפיצוץ הכלכלי שהיה שם?
ההרגשה היום היא שיש יותר חסמים, שיש יותר חסמים גם בעיקר על זרים ועל ניסיונות בעצם להתרחב ולגדול. צריך ליצור שם מערכת קשרים מאוד מאוד חזקה, כדי שאנשים ידחפו אותך למקומות הנכונים. כי ברגע שאין לך את זה, מה שקורה זה שבאמת אתה יכול לראות את כל הבניינים ואת כל המרכזי העסקים וכל ה... אני זוכר פשוט את התקופה הראשונה של החודש הראשון בסין, שאתה אומר, אוקיי, הכל נמצא פה, אבל הדלתות עדיין סגורות בפניך. וברגע שמערכת הקשרים התרחבה, אז עוד דלת ועוד דלת ועוד דלת נפתחת, ותמיד היו אנשים טובים בדרך שעזרו לנו והביאו אותנו למקום שהיינו, שהגענו אליו, אבל הדבר החשוב יותר, אני חושב ומאמין שצריך באמת מתוך עצמך להביא את הכוחות ואת האנרגיה ואת הרצון, וגם לשכוח מכאילו, לא לתת לדברים באמת להיכנס ולהשפיע עליך. בסין, כי כזה, אני באמת מאמין שאתה צריך להביא את עצמך לתוך זה, לא לתת לדברים להשפיע עליך, ובאמת אתה צריך להביא את עצמך לתוך העניין הזה, לא לתת לדברים להיכנס ולהשפיע עליך, ובעצם להיות עם חוסן מנטלי מאוד 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 חזק כשאתה נמצא שם, כי עם כל המרוץ הזה גם באים כל מיני דברים בדרך שאתה צריך להתמודד איתם, הן מבחינה אישית וגם מבחינה כאילו כל מיני, כמובן, האתגרים של החיים, לעשות את זה במדינה כמו סין, זה אתגר. אבל אני יכול לומר שזה אתגר שצולחים אותו, והוא מביא בסופו של דבר, כשאתה מגיע לפה חזרה, סיפוק מאוד 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 גדול. כמובן הייתה התלבטות אם להישאר בסין או לא, והרגשנו אנחנו מבחינה אישית שאם נישאר, יכול להיות שזה יהיה טוב מאוד מהבחינה הכלכלית, ושאולי נמצא את עצמנו יותר מבארץ, אבל הריחוק הזה, וזה, שזה עניין של 12 שעות טיסה, המרחק הכי קרוב כאילו לארץ, ולדברים שחשובים לנו באמת, הוא מרחק גם שהוא מאוד כאילו נוגע לך בנפש, לא רק, לא רק בעניין הזמן והמרחק.
תשמע, אתה כאילו מצד אחד תאר לי מצב של קצת כזה כמו החלום האמריקאי.
נכון.
אבל מצד שני, ישראלים שמגיעים לאמריקה, חבר'ה שמגיעים לסיליקון וואלי או ביזנס בלוס אנג'לס, או כל הסיפור הזה שכל אחד מכיר שהוא ישראלי שהגיע לאמריקה, עשה ביזנס, ועכשיו הוא מיליונר שנשאר שם. זה לא דברים שאתה שומע על אנשים שעוברים לסין. כמעט מעטים האנשים שאתה מדבר איתם, שאומרים, אני נשאר פה בסין. אתה מבין, החיים שלי נכון. פה, הזה שלי פה. כמעט לכולם יש איזושהי תוכנית נסיגה חזרה לחומוס ולחוטה.
נכון, אז אני יכול לומר שלגביי, סוג שלא הייתה תוכנית חזרה בשנים הקרובות.
אוקיי.
אבל, למזלי, יש לי את אשתי שבאמת כל הזמן דחפה על הכיוון הזה, של לחזור לארץ. בסופו של דבר אני התרציתי ובאמת חזרנו, אני באמת מאמין שזו החלטה טובה, כי סין באמת יכולה לשאוב אותך. ברגע שאתה כל כך דוחף את עצמך קדימה, ושם את כל הדברים מאחור, וממשיך עם המרוץ הזה, היא יכולה למשוך אותך. מעבר לזה שגם הקהילה הישראלית, למשל בשנחאי, יש בה משהו כמו 200 משפחות, של גם אנשים שנשארים. זאת אומרת, בסביבה שלי היו אנשים שחיים בשנחאי 9 שנים ו10 שנים, ובאמת זה עושה לך איזה תחושה של אולי נישאר, זה נותן לך את הביטחון שיהיה לך גם את הקהילה שתתמוך בך ומרכזי חב"ד שמאוד עוזרים ונותנים לך את התחושה הזאת של בית, אבל אני מאמין שהיא גם יכולה לשאוב אותך, כאילו ברגע שאתה שם את עצמך, וזה אני, זה האופי שלי, אני כל הזמן דוחף קדימה, ולאתגר הבא ובאמת להזדמנות הבאה. אני כל הזמן מחפש הזדמנויות.
איך זה היה לחזור לארץ ש... כתרים, יעלומים, פיתוח עסקי, עניינים, מלך העולם וזה? עכשיו אתה חוזר לארץ.
אז זהו, אני קיבלתי גם הצעה מאוד מעניינת מהחברה הקודמת שעבדתי בה. הציעו לנתב אותי בעצם לעשות לי רילוקיישן למיאמי, לארצות הברית. ובסוף החלטנו שלא לעשות את זה, כי בעצם הפרויקט דובר על 8 חודשים, אבל ידענו שזה לא ייגמר שם. זאת אומרת, ברגע שאתה מתחיל דרך, א', ידעתי שזה יסיט אותי מהתחום שלי, שזה סין, שלשם אני מכוון ב6 השנים האחרונות. ומעבר לזה, הבנו שאנחנו נשאב לסוג של נוודות כזאת. ובעצם לא רצינו לאבד את היסודות שלנו, רצינו מאוד לחזור לארץ ולעשות את הדרך פה. גם הרגשנו איזשהו יתרון, שבעצם היתרון היחסי שלי בתור דובר סינית, יהיה בעצם מפה. חזרנו לארץ וקצת היה קשה. הרגשתי את כל הנטוורקינג שלי ואת כל בניית מערך הקשרים עשיתי בשנים האחרונות בעיקר כלפי סין וכלפי חוץ, וכשחזרתי לפה הרגשתי שיש קצת קושי. יש כאילו אתה מנסה למצוא את עצמך בשוק מאוד מאוד רחב, וגם הרגשתי שיש המון המון מקומות שרוצים אותך, רוצים את הכישורים שלך, אבל מצד שני לא מוכנים לתת את התמורה על השירותים שלך. זאת אומרת, סוג של אפילו ניצול קל.
אתה מרגיש שזה השתנה? לי תמיד מרגיש שמהאקדמיה תמיד יוצא, כאילו לאקדמיה לא אכפת מהשוק. בסוף כמה שאנשים שמסיימים את לימודי אסיה וזה, ממשיכים לצאת בלי קשר לכמה משרות יש לפחות עכשיו בארץ.
נכון, אני מסכים איתך. לגבי האקדמיה, אני יכול לומר שאני מתקופת הלימודים שלי מאוד 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 נהניתי, ולמדתי, אני אוהב ללמוד.
לא, עזוב הלימודים, אני מדבר בעניין של כמות המשרות וכמה שהמשרות האלה משלמות במשק.
בדיוק, יש פה בעיה. יש פה בעיה כי השוק הישראלי באמת מרגישים את זה. בייחוד כחוזרים לארץ ואחרי שעשית כל כך הרבה בסין, התחושה היא שמהרבה מקומות שסוג של רוצים לנצל אותך. כי לא מציעים לך את השכר הראוי, או את התנאים הראויים, או את התפקיד אפילו שייתן לך כאילו את העצמאות ואת בעצם את האפשרות להביא את עצמך לתוך זה. כשחזרנו לארץ החלטתי באמת שאני מחפש להיכנס לאיזשהו תחום בתוך ההייטק, של מדיה, של באמת כל הנושא הזה של פרסום, שיווק באינטרנט. עסקתי בזה בצבא, הייתי דובר צהל של בתי משפט צבאיים באיוש. מאוד עניין אותי לחזור לזה, אבל...
עושה קלין, סך הכל.
כן, לא ממש, אבל כן. עניין אותי תקשורת כל הזמן, אבל אני גם מאוד אני מאוד בעניין של לעשות משהו משמעותי של מעבר. זאת אומרת, להשתמש בטכנולוגיה ובאקוסיסטם הזה שנוצר במדינת ישראל של הייטק, אבל לא רק לרווחתי האישית, אלא גם לעשות דברים שהם משמעותיים. האתגר היה באמת לא קל למצוא עבודה, וכמו שאמרתי, הרבה חברות שגורמות לך אחרי כמו שאמרת, אתה מרגיש המלך ואתה חוזר לפה, וכאילו הרבה חברות גורמות לך להרגיש קטן. אבל אני חושב שהדבר החשוב הוא באמת לא לוותר ולא להתפשר. המון אנשים מסביבכם יגידו, אוקיי, אז אולי לא סינית, כאילו אתם צריכים להכניס כסף הביתה. תעשו משהו אחר, תמצאו כל עבודה. זה היה מערך הלחץ הגדול ביותר, אני חושב, כשחזרנו לארץ. שהסביבה באמת סוג של לוחצת שכאילו, אוקיי, אז לא הולך עם סין, תמצא משהו אחר. לא הולך בהייטק, תמצא משהו אחר, רק כדי להכניס משכורת.
כן.
אני חושב באמת, ובעיקר בסופו של דבר שהגעתי לזומד, הנושא פה הוא שלא לוותר. אוקיי. לא לוותר, כי הגעתי באמת למקום שלא רק נותן לי את המקום ואת התמיכה ואת ההרגשה ש... אפשר לעשות משהו גדול מאוד עם סין, אלא שגם הבנו יחד ש אני יחד עם החברה יכול לגדול, והחברה יכולה לגדול איתי, תוך כדי השימוש בידע ובכלים שאספתי במהלך השנים האחרונות, גם תרבותי, גם עסקי, גם טכנולוגי, באמת לעשות דברים מאוד 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 גדולים. אז המנטרה היא לא להתייאש, לא לוותר. כל הזמן אומרים לכם, כן, צריך להתפשר, אבל לא להתפשר על דברים שבאמת, באמת, באמת, באמת חשובים. כמו הסינית, אם זה בוער בכם, שזה יהיה, שזה העולם שלכם, זה הכיוון, זה החשיבה הגלובלית, לכיוון סין, ואתם עושים דרך כל כך ארוכה, ומאתגרת, באמת כל הכבוד על דרך כזאת, לא לוותר, להיות חזקים, ובסוף ההזדמנות הטובה, המקום שצריך להגיע אליו, החיים מנתבים אותנו לשם. זה באמת האמונה שלי. להמשיך כל הזמן ללכת קדימה ולהתקדם ולא לוותר ולא להתפשר על הדברים שבאמת חשובים.
מדהים. עכשיו, בוא תספר לנו מה אתה עושה, כאילו, צורה, מה אתה עושה היום, ואז ניכנס לזומד ונבין לא רק מה אתם עושים, ננסה להסביר קצת יותר את התעשייה הזאת ואת התחום שאתם עובדים בה. לאנשים שהם פחות מכירים.
אז בטח, בשמחה. אז אני היום מנהל מחירות ופיתוח עסקי בזומד. אנחנו חברה של פרפורמנס מובייל מרקטינג בעיקר. במסגרת התפקיד שלי, אני מחפש לנו הזדמנויות עסקיות עם שותפים שונים במרחב האסיאתי. סין, קוריאה, יפן, סינגפור, טיואן. בעצם שותפויות דיגיטליות, ובעצם אנחנו עובדים עם סין באופן דואלי. אנחנו מחפשים חברות סיניות שמעוניינות להוציא את האפליקציות שלהם לשווקים נוספים מחוץ לסין, או בצד השני בעצם להכניס חברות ישראליות או בינלאומיות גלובליות לתוך הספירה הסינית. אנחנו עושים את זה בצורה כזאת שאנחנו באמת חברה מאוד ותיקה, 10 שנים בעצם מובילים בתחום. החברה שלנו היא חברה שהיא בצמיחה מאוד מאוד גדולה. לפני חודש וקצת הונפקנו בבורסה של טורונטו. כן, אז אנחנו, תודה רבה, אנחנו עכשיו פאבליק, שזה אגב לתחום שלנו גם כן מאוד 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 חשוב. ובעצם אנחנו מחוברים באינטגרציה מאוד מאוד גדולה ללמעלה מ-600 מקורות פרסום וטראפיק בתוך העולם הדיגיטלי בכל העולם. אם זה אתרי אינטרנט, אם זה מקורות מדיה, אם זה אפליקציות. אנחנו גם, יש לנו רשימת לקוחות מהגדולות ביותר במשק. לקוחות שלנו הם מאליבאבא בסין, לאלי אקספרס, לפוקס ניוז, ממש פוקר סטארס, בי ווין, ממש שין, שזה אפליקציה עכשיו של כמו אלי אקספרס, של ממכר מוצרים באינטרנט לכל העולם. ואנחנו עובדים באמת עם החברות הגדולות ביותר במשק העולמי. אנחנו חברה שיש לנו בה בעצם, אנחנו מאוד 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 בינלאומיים. יש לנו מחלקה שכמו שאמרתי שאני מתעסק בה של APAC, יש לנו מחלקה של LATAM, עובדים פה אצלנו אנשים מארגנטינה, מברזיל, ממזרח אירופה, יש לנו פה דוברי שפות מכל העולם, משרדים בקוריאה, משרדים בברזיל, ואנחנו עכשיו מתחילים את ההתרחבות הגדולה גם לכיוון סין, בעזרת השותפים הטבעיים שיש לנו בעצם בתוך העולם הזה של המרקטינג באינטרנט.
אז בוא נניח שאני מפתח אפליקציה בתוך סין. אני אבוא ואני אדבר עם זום כשאני ארצה שבן אדם בישראל שרואה את האפליקציה שלי, יראה אותה, ילחץ על קליק במודעה שנמצאת, ומשם יוריד את האפליקציה שלי.
אז הרעיון הוא...
זה הרעיון שיושב מאחורי user acquisition או performance?
הרעיון בפשטותו זה בעצם דרך פרסום ממוקד מאוד, לפי אזורים גיאוגרפיים, לפי נתחי אוכלוסייה, לפי ממש, בגלל שאנחנו מחוברים לכל כך הרבה מקורות מדיה, ולכל כך הרבה דאטה, זה נותן לנו גם את הכלים לניתוח של אותו הדאטה, ואנחנו מסוגלים בעצם עם הפרסום שלנו והמקורות שבהם אנחנו מפרסמים, להגיע לבעצם גולשים ומשתמשים באינטרנט, שלפי תחומי העניין שלהם, אנחנו יכולים לשים להם את הפרסומת הנכונה, שתגיע אליהם, ואז עובדים לפי מודלים, בעצם מודלים פיננסיים שקיימים בעולם הזה, למשל, ומקבלים בעצם תשלום עבור הורדה של האפליקציה, שימוש בה, חזרה לאפליקציה, אולי קניות בתוך האפליקציה, אבל המטרה שלנו בסופו של דבר היא לקבל את התשלום עבור באמת הבאת יוזרים איכותיים שלא רק יורידו את האפליקציה אלא גם יחזרו להשתמש בה, שיש לאפליקציה הזאת ערך נוסף לשימוש היומיומי בחיים שלהם. ובאמת אנחנו מתרכזים בתעשייה ובתחומים בתעשייה של למשל גיימינג, סושיאל, טראבל, עובדים עם לקוחות כמו סקאי סקנר שהם מאוד גדולים, עם אגודה, עם טריווגו, באמת, ועם עולם הגיימינג שהיום בעצם מאוד מאוד מתפתח.
שזה, כשאתה אומר שאנחנו עובדים אותם, זה אומר שהם לקוחות שלכם והתפקיד שלכם הוא לנסות להביא להם לקוחות שיקנו כרטיס טיסה, בן אדם שיבוא והוריד את את המשחק?
בדיוק. עכשיו, זה נע לפי המודל שאנחנו עובדים מול הלקוחות. אבל בעצם אנחנו כאן כדי לתת ללקוחות שלנו, לבעלי האפליקציות, לחברות, להביא להם גם את היוזרים האיכותיים, באמת אלה שישתמשו באפליקציה ויעשו איתה באמת שימוש. הרי כשאתה מפתח אפליקציה, אתה רוצה שיהיה לך כמות הורדות גדולה, אבל אתה גם רוצה שהאנשים שמורידים את האפליקציה הם יהיו באמת אנשים. יש בתעשייה הזאת לא מעט דברים, יש לא מעט רמאויות בכל העולם, זה מתמקד לשווקים מסוימים, אבל באמת אנחנו, מה שאנחנו מנסים לעשות זה להיות נקודת אור בתוך העולם הזה.
איך אתה מצליח למנוע חוות קליקים שיושבת בהודו?
אז אנחנו, מה שאנחנו עושים, יש כל מיני חברות כמו AppsFlyer ו-Just שהן בעצם שולחות את המידע על כל בעצם חזרה על כל התנהגות הגולשים בנוגע לפרסום שאנחנו עושים. ויש להם כלים של, בעצם כלים שלהם בתשלום של אנטי-פרוד. אנחנו בנוסף לזה, בפלטפורמה שלנו מספקים בעצם כלי נוסף בעצם ללקוחות שלנו, שמספק להם שכבה נוספת של הגנה, כדי לדעת שמי שאנחנו, היוזרים שאנחנו הבאנו לכם כלקוח שלנו, הם בדיוק מה שחיפשתם, לפי קהל היעד, לפי גיל, מגדר, כל דבר שיכול להיות רלוונטי עבור אותה אפליקציה.
יש בתוך התעשייה הזה, אני מאמין שיש, כשיצאנו לדבר לפני, יצא לך להגיד שיש פאבלישרס ויש אדברטייזרס, נכון?
נכון.
שמה זה שני אלה ואיפה,
אז תראה,
מה האינטראקציה ביניהם?
סבבה. אז אני אומר, לגבי פאבלישרים זה בעצם אתרי אינטרנט. פונקציה אחת שלנו זה בעצם אנחנו פיתחנו מנוע חיפוש פנים בעצם בתוך אתרים, שמאפשר לאותם אתרי אינטרנט מאוד מאוד גדולים, בעצם מנועי חיפוש פנים אתרים, זה לא כמו בגוגל. המידע שאתה תחפש שם הוא מאוד מאוד מבולגן, ומה שאנחנו רצינו לעשות והצורך שרצינו לענות עליו, זה בעצם לאפשר לגולשים לקבל בעצם באמצעות החיפוש, להגיע לתוצאות הרבה יותר מדויקות, וגם שיקבלו כל מיני הצעות למאמרים, לכתבות תוכן שמעניינות אותם. בצורה כזאת הם יכולים
בתוך האתר הספציפי.
בדיוק, לחפש ולהישאר באתר, באותו אתר, הרבה יותר זמן, ולא לעבור מאתר לאתר כדי לקבל את התוכן שלהם. מצד שני, זה גם עוזר לנו לקבל דאטה ולנתח אותו. ובעצם לעזור בהתנהגות משתמשים, להבין מה המשתמשים מצד אחד רוצים. ומצד שני, לעזור לאתרים עצמם, בעצם לתת לגולשים שלהם תמורה הרבה יותר טובה לזמן שלהם.
הבנתי. ואז מה זה אדברטייזר מהצד
אז
השני?
אדברטייזרים זה כל מפתחי, אנחנו עובדים בעיקר בתחום של מובייל. אז באמת חברות שמפתחות אפליקציות ומעוניינות, בעצם יש להם תקציבי פרסום ומעוניינות לגדול. בעצם רוצים להביא את האפליקציה מגודל A לגודל B, ובעצם זה ההתמחות שלנו, זה מה שאנחנו עושים. באמצעות כל הדאטה שיש לנו, וצוות אופטימיזציה מאוד מאוד גדול בנוסף לפלטפורמה שלנו, אנחנו יכולים לנתח את כל המידע הזה, את כמויות המידע, ולהביא תוצאות מאוד טובות ומדויקות לפי המטרות של הלקוחות שלנו, בעצם בעלי האפליקציות. וזה בעצם שני הכובעים שאנחנו עובדים בהם. תחום סופר סופר מעניין שאני מאמין שיש לו באמת השפעה על כל העולם בעצם שאנחנו חיים, כי מרגע לרגע אנשים עוברים עוד שלב ועוד שלב בכיוון של דיגיטל. ואני מאמין שלשם העולם הולך, ומעבר לזה, כולם היום מבינים שפרסומות יוצגו לך באינטרנט. אז עדיף שהפרסומות האלה יהיו רלוונטיות אליך ויגיעו אליך, במקום שיציגו לך דברים שלא רלוונטיים אליך.
אוקיי. אז אתם תמיד במרוץ, אתם תמיד רצים משתי כיוונים, בזן אחד תמיד רוצים להביא כמה שיותר advertisers ומפרסמים.
נכון.
אבל ככל שיש לך יותר מפרסמים, יותר אנשים רוצים לעשות איתך שיתופי פעולה ולהפך.
בדיוק, עכשיו אנחנו...
וזה תמיד העבודה שצריך לעשות.
נכון, עכשיו אנחנו מחוברים, בגלל שאנחנו מאוד ותיקים בתחום, אנחנו מחוברים באמת לכל כך הרבה מקורות. גם אתרי אינטרנט, גם קבוצות מדיה, גם סוכנויות שונות בעולם הזה. בקשרים עסקיים מאוד 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 טובים ושיתופי פעולה מאוד פוריים, שמאפשרים לכל הצדדים בעניין פשוט לגדול. לגדול יחד ובצורה שהיא באמת הצורה הטובה של התחום הזה, ולא כמו במקומות אחרים שמנסים לעשות, כי בכל מקום יש אנשים בעצם שמנסים לרמות ולגנוב בכל תחום, אנחנו באמת מאמינים בדרך אחרת. לכן גם הלכנו לפאבליק עכשיו, ואנחנו 10 שנים בתחום הזה, ובצמיחה מאוד מאוד גדולה.
אז עכשיו בוא ניקח את המודל ומה שלמנו מפה, בוא ניכנס עם זה לתוך סין. זה איך, בסוף אתה מגיע לעבודה, 9 בבוקר, 10, לא יודע, בהרצליה, אתם עובדים בלוז רגוע, סתם, כן? אבל בסוף אתה מגיע. מאיפה אתה מתחיל לבוא ולנסות למצוא איזשהו פאבלישר או איזשהו... כי זה מאוד נואנסי, נכון שיש, מי שמקשיב לפודקאסט הזה יודע שיש וויצ'אט, 900 מיליון משתמשים, סבבה.
נכון.
אבל בסוף, איך מוצאים את הנואנסים האלה? איך אתה יודע איזה פאבלישר מתאים לך, לא מתאים לך?
אז...
איך רצים על זה?
קודם כל, כפי שאמרתי מקודם, בסין חשובה מאוד מערכת הקשרים שלך. ואיך אתה יודע לנתב אותה הלאה. אז מצד אחד, אני יצרתי מערכת קשרים מאוד ענפה בסין. זה דבר שמאוד עוזר לי ויכול לנתב אותי לקשרים מאוד טובים עם אנשים. ההבנה התרבותית מעבר לזה, אני מאמין היום שבקריאה שלי את ה... סיטואציה, את ה... בעצם הגעה לאיזשהו שיתוף פעולה או חתימת חוזה, אני יכול היום לנתח מאוד טוב את מי שעומד מולי. כמובן להפעיל שיקול דעת בהתאם לזה, אם מי מתאים לנו יותר או פחות לעבוד. הדבר השני הוא שכמובן שתמיד עושים ניסיונות. אנחנו לא תמיד הולכים all in. קודם כל מנסים לעבוד יחד, רואים איך זה עובד, אם בסכומים קטנים, אם בטסטים מסוימים, על שווקים מסוימים ונקודות גיאוגרפיות שונות בעולם.
יש לך דוגמה ספציפית שאתה יכול לתת לי על פאבלישר שאתה מבסוט עליו שצריכת להביא אותו?
מעדיף לא להיכנס לדוגמאות ספציפיות, אבל...
לא בשמות, אבל...
אבל יש למשל תחום עבודה שהרבה בעצם אפליקציות סיניות, כמו אלי אקספרס, שמעוניינות למכור את המוצרים שלהם מחוץ לסין. בשווקים כמו רוסיה וברזיל, ואז אנחנו מגיעים ואנחנו צריכים להביא להם בעצם יוזרים לא רק שיקנו, לא רק שיורידו את האפליקציה, אלא שגם יעשו קונברט בקניות. ככה אתה בעצם רואה תוצאות, שזה מאוד מאוד, זה תחום מאוד מאוד מעניין. תחום נוסף שמאוד מאוד חזק היום הוא תחום הגיימינג, והרבה מאוד מפתחים סינים שמעוניינים להגיע לשווקים מחוץ לסין, כדי לייצר רווחים. התעשייה הזאת של הגיימינג היא מאוד מאוד חזקה בעולם היום. לצורך העניין, עד שנת 2022, רבניו בתוך התעשייה הזאת אמור להגיע ל-96 מיליארד דולר, היום הוא עומד על 78 בערך מיליארד דולר, כשסין תופסת מקום מאוד 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 מרכזי בתחום הזה, 21 מיליארד דולר שמגיע לרווחים לסין רק על תחום הגיימינג במובייל, לצורך השוואה, השוק השני הגדול זה ארצות הברית, שעומד היום על 12 מיליארד. כך פוטנציאל השוק של סין, ואנחנו רואים את זה במאמרים, אנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות שאנחנו עושים בעצם את הניתוחים העסקיים שלנו, אנחנו מבינים שהפוטנציאל הוא עצום. ורק צריך לדעת איך לעבוד בתוך הספרה הזאת של סין. כמובן שהיא שונה.
אתה את רוב הזמן שלך בפיתוח העסקי, אתה משקיע יותר בלמצוא אדברטייזרים או בלמצוא פאבלישרים?
אני את רוב העבודה עושה על אדברטייזרים, אבל כמובן שאנחנו גם מנסים ליצור את שיתופי הפעולה. החיפוש אחר אדברטייזרים הוא נעשה, כמו שאמרתי, גם באמצעות הרשת העסקית שלי, אבל גם בנוסף רשת האינטרנט, זה ספרה בלתי מוגבלת. שדרכה אפשר להגיע לאנשים בכל מקום, בכל שעה, כן. וזה עוזר לנו. הקושי בזה שהמדיות החברתיות בסין הן שונות, ולפעמים לא כל כך קל להגיע לחברות סיניות, אם במיילים ואם בדרכים אחרות, אז צריך באמת להתאים, כמו כל דבר בשוק הסיני, חשיבה יצירתית, וניסיונות בעצם להתאים את עצמך לתוך השוק הזה.
אוקיי.
ומעבר לזה, אנחנו גם עושים נסיעות, נפגשים עם חברות בתוך השוק הזה, כי אני באמת באמונה שלמה, בכלל בעולם העסקי, אני מאמין שהקשרים האישיים הם מעבר רק לקשרים עסקיים נטו, כי בסופו של דבר אנשים יהיו מוכנים לצאת בשבילך לקרב, על סמך באמת האופי שלך, מה שאתה מכניס לתוך הקשר העסקי הזה, אני מאמין שהקשר החברי הוא לא פחות חשוב.
אוקיי, אז בוא ננסה ללכת, נגיד, איך נראה תהליך מכירה עם איזשהו אדברטייזר סיני ממוצע? נכון, כל מכירה היא שונה, אבל גם כל מכירה היא דומה. כי עם לקוח אמריקאי, אני יודע, יש לי שורה של לקוחות, מתוכם אני צריך לשלוח מי פתיחה, אחרי מי פתיחה אני עושה טלפון, אחרי הטלפון אני אעשה הדגמה של המוצר שאנחנו עושים, ואז טיפול בהתנגדויות, מכירות ומסע ומתן ושיפור היהודיות שלנו.
בדיוק, איפה? אז אני חושב שבאמת בתחום הזה של ההייטק, התהליך הוא די דומה גם עם סין, באופן הזה. זה אותו פאנל כזה של להתחיל ליצור את הקשר, להציג אותנו, להגיד מה אנחנו עושים, להראות את הייחודיות שלנו, לעומת...
כמה מיילים אתה ממש כמו כזה old school B2B. אני כשאתה רוצה להגיע ללקוח או
בהחלט עושים מחקר
cold email, אלן שלום,
בדיוק,
אני דניאל יום טוב,
אבל קודם כל עושים מחקר מאוד גדול על החברות, על היכולות שלהם, האם אנחנו רוצים לעבוד איתם, עושים מחקר מאוד 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 סיזיפי, כי כמובן צריך, השוק הסיני הוא מאוד מאוד גדול, אבל לא מן הנמנע שיש שם גם דברים גם לא כל כך קשרים. אנחנו עושים את המחקר שלנו שהוא מאוד מאוד סיזיפי, מגיעים לחברות שאנחנו רוצים לעבוד איתם, מגיעים לאנשים הרלוונטיים, מייצרים את השיח שאני מאמין שחייב להיות חברי ולא רק cold calling ומיילים. צריך באמת ליצור איזשהו קשר. אני חושב שמשהו שמאוד עוזר לי בזה, זה הסינית, כי יש הרבה אנשים והרבה חברות שדווקא יענו לי, כי פניתי אליהם בסינית ולא באנגלית או בשפה אחרת. אני מאמין שכשפונים לאנשים בשפה האנגלית, הרבה מאוד סינים דווקא לא עונים, כי הם אומרים כל התהליך יהיה מסובך יותר.
כן.
ברגע שאתה מראה את היכולות שלך גם במרחב הדיגיטלי, ושמבינים שלא השתמשת בגוגל טרנסלייט לצורך העניין כדי לשלוח איזשהו אינטרו עליך, אז היחס הוא הרבה יותר גדול.
וואלה.
בהחלט.
מגדיל את היחס המרה שלך בהשוואה.
מגדיל בהרבה. וגם כשאתה יודע מה לכתוב מבחינת התוכן, כי אתה מבין את התרבות, לא רק את השפה, זה לא פחות חשוב. וכשאתה מכניס איזשהו תוכן תרבותי לתוך השפה, ואפשר לעשות את זה עם הסינית, היחס אליך הוא שונה.
סבבה, עברנו מהאימייל, הגענו, אחרי כמה מיילים תנסה לבוא ולחתור לשיחת טלפון?
אני אנסה
מה תשים בשיחת הטלפון הזאת? איך אתה יודע
מה השלב הבא? מה שאנחנו עושים זה בעצם, כאילו, המטרה היא באמת קשר אישי. כמה שיותר להגיע לתוך, כאילו, לקשר אישי עם האנשים. כי מתוך זה, אני מאמין שרק מתוך זה, יכול באמת, יכולים לצמוח שיתופי פעולה. אז כן, לדבר כמה שיותר ולנסוע ולפגוש, ושבאמת לעשות איזשהו נטוורקינג שמכירים אותך. לחשוף את החברה ואת מה שאנחנו עושים, ובעצם את הייחודיות שלנו, לכל השותפים שיכולה להיווצר בעצם איזושהי הזדמנות שלנו לגדול, אבל עוד יותר חשוב של החברות שאנחנו מייצגים, שיגדלו יחד איתנו. זה באמת האמונה המאוד גדולה שלנו מעבר למרחב הדיגיטלי.
אז איך אתה מאבחן אדברטייזר טוב או רע? איזה אדברטייזר אתה לא תיקח?
אז יש כל מיני בדיקות שאנחנו עושים, ויש גם כל מיני בעצם אדברטייזרים שאנחנו רואים כבר בשלבי המחקר או השיח איתם, שהם רוצים לעבוד למשל בדרכים לא כל כך ישרות או קשרות, אנחנו כבר יודעים. כמו לא לנתב נניח לגוגל פליי, לעבוד עם APK ולאו דווקא...
מה זה APK למי שלא יודע?
APK זה בעצם הורדה של אפליקציה, שלא דרך חנות האפליקציות המסורתית, נקרא לזה כך, ובעצם יוצרים תוסף שאתה יכול להתקין אותו, כמו ממש להוריד אותו מאתר אינטרנט אחר, להתקין אותו בטלפון שלך, וככה לדלג על גוגל או אפל או זה יותר קורה בגוגל ובאנדרואיד, ובעצם אנחנו כבר יודעים בשלב הזה לנטרל כל קשר עבודה, כי אנחנו לא רוצים לעבוד בצורה, אפילו אם תהיה רווחית לנו, בצורה שהיא לא קשרה, שהיא תעזור לאנשים להגיע לתוצאות שהן פיקטיביות, ואת הדברים האלה אנחנו לא עושים. אז אנחנו כבר בשלב המחקר וחישוב סיכויי הצלחה שלנו לעבוד עם אותו אדברטייזר, אנחנו קוטעים את שלב, בשלב כזה כבר קוטעים את ההתקשרות.
הבנתי. עכשיו, אתה נמצא, בסוף אתה נמצא באיזשהו אירוע נטוורקינג, או שאתה נדבר עם בן אדם, זה מחירות שהן מאוד מאוד ארוכות. איך אתה יודע להרגיש? תשמע, בסוף, עם כל הכבוד, יעלום או שיצאתי מהחנות או שלא יצאתי, אולי אני אגיע עוד פעם שנייה. איך אתה יודע להגיד בשיחה שאתה מדבר עם בן אדם סיני, בן אדם שמקשיב ובונה שותפות, איזה סימנים או דברים למדת להרגיש שהיה בן אדם יותר מעוניין? כי מן הסתם הוא לא ישראלי שבוא להגיד לך, שמע, לא מעניינתי, תודה רבה, דבר איתי בפסח, אלא... יש דברים וסימנים שאתה למדת לקחת צעד קדימה.
נכון, האמת שגם מן הסתם, הסינים גם כן פתאום אומרים לך, אני לא מעוניין, תודה. יש, מה שאני יכול להעיד על הסינים אפילו יותר, זה שהם לפעמים כשהם לא מעוניינים, הם אפילו לא עונים לך. שזה משהו מאוד רלוונטי, ובייחוד בתחום הדיגיטל, כי אתה הרבה פעמים לא נפגש פנים אל פנים בשלב הראשון. אבל מהבחינה הזאת זה עוזר, כאילו הידע התרבותי וגם הידע של השפה והכלים שרכשתי לעצמי בעולם התעסוקתי עד עכשיו בשנים האחרונות באמת נותנים לי את האפשרות לנתח את הסיטואציה באופן מאוד מאוד טוב. מה שאנחנו מנסים תמיד עם כל הלקוחות שלנו זה בעצם להגיע למצב שאנחנו עובדים לפי היכולות שלנו שהן מצוינות ומאוד גבוהות, אנחנו יודעים בעצם לאיזה תוצאות אנחנו יכולים לספק, אבל עוד יותר חשוב, אנחנו מנסים לענות על הצרכים של הלקוח, שזה הדבר הכי 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 חשוב בכלל בסוג העבודה עם סין, בגלל שלקוחות בכל העולם שהם לא מרוצים אתה תדע, וכשלקוח סיני לא מרוצה אתה תדע אף יותר. ולכן אנחנו ב-99% מהמקרים עובדים בעצם עם לפי מטרות ויעדים שהלקוחות מציבים לנו. ואנחנו יודעים בעצם בשלב המחקר והפיתוח אם אנחנו מסוגלים לעמוד באתגר הזה או שלא. לרוב אנחנו יודעים שאנחנו מסוגלים.
יוצא לך גם לעבוד עם אדברטייזרים שמעוניינים להיכנס לשוק הסיני, או שזה מחלקה שונה?
זה יוצא לי לעבוד, כי אנחנו באמת באינטגרציה גם עם פאבלישרים בתוך סין, ואנחנו מחוברים עם חברות גדולות שם. תהליך העבודה הוא קשה יותר, כי בעצם ברגע שאתה רוצה להיכנס לסין, כל המידע שאתה צריך לשמור, צריך להישאר בגבולות סין. וקשה מאוד, אסור להוציא אותו החוצה. זאת אומרת שאתה צריך לעבוד בצורה כזאת שהמידע על הגולשים הסינים נשאר בתוך סין. אז צורת העבודה הייתי מעט שונה, צריך לעבוד בעצם עם חברות מאוד גדולות שיש לנו שותפויות איתם, והמידע לא נשמר אצלנו אלא נשמר במקומות, כאילו נשאר בתוך גבולות סין. זה בעצם האתגר המאוד גדול בכל מה שקשור בדיגיטל בסין. אסור להוציא את מידע משתמשים החוצה. דרישה מאוד מאוד ברורה.
כמה סקפטי אתה בסוף להשיג user acquisition, קבלת לקוחות סינים? כמה זה יותר קל או יותר קשה בגלל, כאילו מצד אחד הם אומה מאוד אינטנסיבית על סמארטפונים ואין אפ וויצ'אט, מצד שני תחשתנים, או כאילו זה משהו שפרסום של חברה או גיימינג אחר שמגיע למדינה אחרת הוא לא בהכרח מוכר.
נכון, אז התהליך הוא בעצם כמו בכל דבר, יצירת ברנדינג ויצירת כאילו הכרה של האפליקציות בתוך סין. ובעצם מה שאנחנו נבחר לעשות זה להכניס אפליקציות שאנחנו יודעים על סמך הידע, גם העסקי וגם התרבותי, דברים שיכולים באמת לעבוד בתוך סין. אנחנו לא נמליץ לכל אפליקציה להיכנס לתוך המרחב הזה, כי זה גם צריך לזכור שזה מרחב שיש בו היום למעלה מ-900 מיליון משתמשים באינטרנט. וצריך לדעת ולהבחין איזה אפליקציה תוכל להיכנס בצורה טובה. אז אנחנו גם את הידע הזה יכולים
לייעץ. יש לקוחות שסירבתם? אמרתם, תשמעו כאילו...
האמת שאין לי דוגמאות לתת, אבל זה באמת תלוי בצד הזה, בלקוחות שפונים אלינו ואומרים אנחנו רוצים להיכנס לשוק הסיני. אנחנו פחות מחפשים את בעלי האפליקציות שרוצים להיכנס פנימה. לרוב זה מגיע בצורה אחרת שפונים אלינו, בעצם בפנייה. ואז אנחנו בודקים את ההיתכנות, איזה תוצאות אנחנו יכולים לספק, ולפי זה מחליטים את אם כן או לא לקחת פרויקט כזה עלינו.
סבבה, אתם מבחינתך במחלקה שלך ספציפית עם האדברטייזר הסיני, מה הרודמפ או מה הציפיות שלך מהגודל של השוק הזה?
אז ככה, אני באמת באמונה שמקודם הזכרת את המילה סקפטיות. סקפטיות היא באמת מילה שקיימת גם בעולם העסקי, גם בעולם הדיגיטלי, וגם בעולם הסיני. אבל אני באמת באמונה שלמה אומר ש אסור להסתכל לכיוון הזה של הסקפטיות. צריך באמת להאמין בגודל השוק, בגודל, בכמות הכספים שבעצם רצים שם, וגם ההתפתחות המאוד מאוד מהירה של השוק. מעבר לזה, מטרה מאוד חשובה של סין, עד שנת 2035 הם רוצים להיות מעצמה מובילה לא רק בייצור אלא גם בפיתוח. והיום הם שואפים לשם מאוד, ורואים עוד ועוד ועוד חברות שמתקדמות טכנולוגית וגם מפתחות טכנולוגיה ולא רק קונות טכנולוגיה. נכון. אז התהליך הוא מאוד נכון, התהליך הולך לכיוון הזה.
אז עם הזמן אתם רואים שיש לכם יותר אדברטייזרים שיש לך גישה אליהם, שאדברטייזרים ברמה גבוהה שאתה
יכול לעבוד איתם? בהחלט, בהחלט, וצריך לזכור שזה גם תהליך שלוקח זמן. השוק הסיני אומנם מתפתח מאוד מאוד מהר, אבל בגלל גודל השוק צריך להבין שהדברים שם לוקחים זמן. תמיד אומרים, אני זוכר כשהייתי בסין, תמיד אומרים כאילו הכל קורה מהר, הכל קורה מהר, עד שאתה צריך להגיע לשלב חתימת החוזה. כי אז הדברים פתאום נעצרים, כולם רצים, 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 וכשמגיעים ליצירת השותפות כבר, אז צריך את אורך הרוח, את הסבלנות, את כל באמת ההבנה התרבותית. אני מדגיש את זה כי זה לא פחות חשוב מהבנת וידיעת השפה. ההבנה התרבותית והכנסה של להביא את עצמך ואת האופי שלך ואת ה... באמת מאפיינים שמבליטים אותך לעומת אחרים. אני מאמין שזה אחד הדברים הכי חשובים בשביל להסתדר בתוך השוק הזה. והנושא הזה של פתאום תוך כדי כל המרוץ הזה והאינטנסיביות וכביכול מהירות שדברים קורים והמדינה הזאת שלא עוצרת לרגע, אז אתה מבין כמה חשוב להעט, להבין מה הצד השני רוצה, מה הוא מחפש, איך תיתן לו את המענה על הדברים האלה, איך תיתן לו את השירות, שזה מאוד מאוד חשוב, מעבר למוצר שאתה מוכר, או מעבר למה שאתה עושה, איך אתה נותן לו את השירות, ואת בעצם הקשר החברי הזה, בינך לבין מישהו בחברה אחרת, שיצרת איתו איזשהו חיבור, כדי שברגע שבמהלך עבודה, שיהיה את החיבור הזה למי לפנות ומי שיבין אותך ומי שאתה תבין אותו בתוך סביבת העבודה, כי הכל דינמי והכל משתנה והכל רץ, ובאמת הקשרים האישיים אני באמת חושב שזה לא פחות חשוב מהקשרים העסקיים שאתה יוצר והמערכת העסקית שאתה בונה לעצמך במרוצת השנים בסין.
אוקיי, מעולה. לכיף המילים אחרונות או דברים שספסנו לגבי שיטת עבודה או לחברה או דברים מעניינים שאתם עושים עכשיו שקרו אצלכם תקופה אחרונה עם השוק האסייתי?
אנחנו עכשיו באמת בשלבים מאוד גדולים של פיתוח, ובשביל זה אני הצטרפתי לחברה. אני מרגיש שנותנים לי פה את המקום הבאמת להביא את עצמי לתוך העבודה הזאת ולתוך המקום הזה. והחברה באמת ובתמים מאמינה בגודל השוק והפוטנציאל שגלום בו, ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב גם למאזינים שמקשיבים לנו. תהיו תמיד במקום שנותן לכם את הגב ואת בעצם את הבסיס להביא את עצמכם לתוך אותה חברה שאתם עובדים, לתוך אותו מקום עבודה, באמת כאילו שנותנים את המעטפת, כי יש מקומות כאלה שנותנים את המעטפת להביא את הייחודיות שבכם לתוך בעצם מקום העבודה, לתוך הסביבה העסקית, שזה דבר שהוא סופר חשוב, ולדעתי כך אפשר לגדול ולצמוח, כשיש את הביטחון ואת האמונה בכם, וגם שנותנים לכם, יש פשוט המון המון חברות בארץ שמרגישות שהידע על סין הוא מאוד מאוד גדול, וזה גם במחשבה הישראלית. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים, מישהו בן עכשיו צעיר שיבוא ללמד אותי על עסקים בגלל שזה סין. אז לא, יש לכם ידע מאוד גדול, עבדתם קשה מאוד, ותהיו במקומות באמת שנותנים לכם לגדול, שמעריכים אתכם, שאתם יכולים להביא את הכלים שלכם לתוך העבודה ובאמת לצמוח יחד. אני חושב שסינרגיה כזאת זה כמו שדיברנו מקודם על ויתורים ועל בעצם פשרות בתוך מציאת עצמנו בתוך העבודה הזאת, בתוך השוק הסיני. אז להתפשר, אבל לא על הדברים באמת מהותיים, בסופו של דבר מוצאים. אם זה חשוב ונמצא שם, בסוף תהיה את החברה, בסוף יהיה את המקום שיגיד לכם, בואו, אני רוצה לגדול יחד איתכם.
סגור. חבר'ה, תודה רבה. שאלות תהיות, דברים שאתם מסכימים, יותר או פחות, או שאלות שאתם רוצים לשאול את דניאל באופן ישיר. בכיף דברו איתנו. אנחנו, כמו שאתם שמים לב, אנחנו עם סדרה שיצאנו בתקופה האחרונה, להפיק קצת הרבה פרקים על סין. אנחנו מנסים להיכנס יותר לעומק, ותעדכנו מה אתם חושבים. דניאל, המון המון תודה.
בשמחה, שמחתי, יואב, תודה רבה לך.
וכיף, תודה רבה לזום שככה הרחו אותנו, באמת שהמשרד כאן על הכיפק. וזהו חברים, תודה רבה, נשתמע.